תהליך שהרב מזהה עוד 100 שנה אחורה, קחו 100 שנה אחורה, והרב כבר מזהה איזושהי מעבר, נדידת מוחות, בריחת המוחות מאזורי הרוח והשכל לאזורי המדמה. זה מתחיל בקטנה, בזה שהמדע הופך להיות משהו יותר מוחשי, המדע מפסיק להיות תיאורטי והופך להיות יותר ניסיוני. זה עוד דק דק דק, עוד אי אפשר לראות שם את זה. הרב כבר רואה, הוא אומר, אני יודע לאן זה הולך, זה הולך לאזורים של חוויה, של ספרות, של תיאטרון, שכל החשיבה האנושית וכל הגאונות האנושית תתרכז, תתמקד, ותראה בזה את גולת הכותרת של העושר, איך אנחנו יוצרים חוויה מרגשת, מיוחדת, משמחת, מענגת, כן? שם זה יהיה, וזה קריאת הכיוון של הרב, ובוא נגיד היום קשה להגיד שהדברים היום פשוטים וברורים, זה לא איזה... היום רואים שהתרבות היא אחוזה בצורה מאוד 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 חזקה במדמה, מאוד קשה היום למצוא.
אגב, אולי תראו פה מה זה כוח מדמה?
הגדרה פה היא לא בדיוק. הכוח המדמה, מה שדיברנו על פי קצת דומה למה שהרמב"ם מגדיר בשמונה פרקים ובמקומות אחרים, זה ש... כשאנחנו פוגשים דבר, בן אדם, כל תמונה שאני רואה, כל דבר שהחושים מעבירים לנו, יש לנו שני פילטרים. פילטר אחד קוראים לו שכל, פילטר אחד קוראים לו מדמה. עכשיו, השכל לוקח את החוש, חוש נגיד משמיע לי עכשיו איזה קול, אני רואה איזה תמונה, אני פוגש איזה בן אדם, והשכל בודק, מתחיל לחקור אותו, נתח אותו, להתבונן עליו, לנסות להבין את המשמעות שלו. כן? זה מה ש... המדמה הוא סופג את הדבר, ובעיקר מודד אותו על פי החוויה שהוא עושה לו. לא, במובן הזה הוא לא עסוק במשמעויות בכלל. הוא עסוק בלהרגיש, לחוות, אנחנו קוראים בזה לפעמים רגש, לפעמים קוראים בזה, אני יודע, יש לזה כל מיני מילים שהיום אנחנו קוראים לזה, אבל לצורת תפיסה אחרת לגמרי. סתם לדוגמה פשוטה, ההבדל בין שיעור לבין סרט, על פי שזה לא בדיוק, אבל כן, שיעור, גם אם הוא שיעור אטרקטיבי, ויש בו סיפורים, ויש בו, לא יודע מה, דוגמאות, ויש בו... עדיין, המבנה של שיעור, הצורה, העיסוק בטקסט, העיסוק בתוכן, כן? הוא מלכתחילה בוא נגיד, התרחשות די שכלית. אתם צריכים לחשוב על הדברים, אני לא רק בא לשעשע אתכם, ולהעיף אתכם, ולזה... גם אם ירצה השם, כן. אבל זה גם שוקלים, חושבים, בוחנים את המשמעויות, מתבוננים על זה, כן? לעומת זאת סרט באמת כך. שם, חמים אורות, מעצימים את כוח המדמה, ואפילו קצת לפעמים מרופפים. לא לפעמים, מרופפים את הכוח השכלי, נכון? תחשבו, דמיינו לעצמכם סרט, כולם יושבים, פופקורן, עניינים, חושך, מוזיקה טובה, דמויות, סרט, כן? פתאום באמצע הסרט קם מישהו אומר, זה שטויות, הוא לא זה, זה רק שחקן! כן? זה אדם צודק, תכלס, כן? הוא הפעיל את תחושי הביקורת שלו, כן? אבל זה אחי, זה לא סרט, סרט, זה לצלול, זה לאבד, זה אחיזה עם המציאות, זה לא מציאותי, זה פנטזיה, זה סרט, זה שחקנים, כן? ולהתמסר, וככל שסרט הוא יותר טוב, ועשוי יותר טוב, וצילומים שלו, והזוויות, והניואנסים. עכשיו, אני לא אומר שבסרט יש אפס שכל. יש הרבה תוכן בסרט. יכול להיות דיאלוגי, ויכול להיות משמעויות, ויכול להיות זה. אבל אין ספק שגם מי שלא יודע כלום מהחיים שלו, ולא קרא ניתוחים של זה, הוא יכול, הוא יושב בסרט, חווה, סופג. ויכול לבכות ולצחוק ולא יודע מה. עכשיו, כל הגאונות האנושית הולכת לשם. היא אומרת, תעזור אותך שכם. לדם. הרב מוצא מזה כל מיני השלכות. השלכה הראשונה היא שבעצם, ואני אגיד את זה במילים קשות, אין עולם רוחני. אין כבר כמעט, קודם כל נראה בתרבות האנושית, אני לא מדבר עוד על קודש, כן? בתרבות האנושית למצוא אנשים שמנשי רוח, הוגי דעות, עוסקים במושכלות, לא יודע מה, כן? חושבים על העולם, על איך העולם, מה מהות העולם, לאן ההיסטוריה הולכת, כל... זה הופך להיות נדיר, נדיר, נדיר. זה לא, לא, אפשר להגיד, אין בכלל תנאים שיכולו לייצר טיפוסים כאלה. מה? בעבר זה היה. היו פילוסופים, אבל לא רק פילוסופים כאלה ש, כן, היו הוגים, היו, מי שחושבים. גם היום יש פה ושם, אתה יכול למצוא, אבל היום בדרך כלל גם אנשים מאוד חכמים, לא, הם תמיד יהיו כבר עמוק עמוק בתוך המציאות, או בתוך החוויה, או בתוך ה... אין כבר שכל חופשי כאילו. משהו, רוח, שאי רוח. זה השלכה הראשונה. השלכה שנייה, זה שהעולם, הרב לוקח את, את המשנה במסכת סוטה, רוח אתה, אדוני, אלוהינו מלך המשל, כל לי המדור. ואומר, תראה, כשהעולם כולו נהיה מדמה, יש לה השלכות מאוד פשוטות ברמת ההתנהלות. אומר, את מי מעריכים? את הסלב, את המפורסמים, את המגניבים, את המרגשים, את האומנים, את הבדרנים, והחוכמת סופרים תשרח, ויראה איך אתם עשו, כן? ופני הדור כפני הכלב. זאת אומרת, העולם נהיה הרבה יותר... מי שנוגע בי הוא המלך. מי שלא נוגע בי הוא יכול, סתם דוגמה, כן? נגיד עכשיו יושבים פאנל על תוכנית הגרעין, הסכם הגרעין האיראני, כן? פאנל זה יושב לך, אני יודע מה, נגיד מישהו ש-40 שנה מתעסק בתחום, היה סוכן שבק, סוכן מוסד באיראן, לא יודע איפה, כן? באירופה, עסוק פה, יש לו קשרים בינלאומיים, פה. הוא יושב בפינה אחת של האולפן. עכשיו, ובצד השני, יש לך איזה מין, אני יודע מה, ריטה, שהיא שרה, היא פרסייה נראה לי, היא שרה ויש לה הרבה מעריצים באיראן. אוקיי? עכשיו, באופן פשוט, עם כל הכבוד לריטה, לא יודע מה האיכויות השכליות שלה, כן, לא, כן, אבל ודאי שבסוגיה הזאת היא כמעט אפס מוחלט. כמוני, כן, לא בא לזלזל בה. אבל יהיה לה משקל, לא רק שיהיה לה משקל שווה בדיון, כנראה שיהיה לה נוכחות יותר גבוהה מהטיפוס הזה. כי הטיפוס הזה הוא כזה, הוא מדבר בעברית של שבת, הוא גם לא מדבר מנוסח כל כך טוב, הוא לא עובר מסך, הוא משעמם, הוא מלא בטיעונים ארוכים ולא תמיד זה, הוא לא... אין לו, כאילו, הוא לא תופס אותך מיד. שבת שלום, צריך לעבור לפרסומות.
כמו במפכ"ל החדש, אתה בא שם דיבור על
כן, זה כאילו, אומר, זה כבר, זה השלכות הזה, כן, זה לא שהמדמה הוא חייב להיות כזה, אבל לשם הוא מגיע. אם העולם הוא מדמה, לאט לאט זה מתגלגל, אם הכל עובד לפי חוקי מדמה, לאט לאט זה יורד עד רמה של זוויות צילום ומניפולציות של פרסומות, ואתה משווק ראש ממשלה כמו שאתה משווק שם פה, ולא יודע מה. זה לשם זה יגיע. טוב, בגמומיות הזאת פחות או יותר חתמנו, אבל הרב כידוע לא משאיר אותנו, מחזיק לנו את היד, אומר לנו כל זה יצא יסוד פה, מכאן התחלנו לרוץ, אז בוא נקרא את זה שוב. אני קורא שש שורות מהסוף, אמנם כל זה הוא יסוד יצא מרחוק. יש? כן, אז כל זה ביסוד יצא מרחוק. עצת השם אומר הרב, אם זה תהליך עולמי, לא יכול להיות שזה לא עצת השם. אמנם זה מרחוק, כן, כי בקרוב זה נראה ממש לא בכיוון, אז כנראה שזה יצא רחוקה עם איזה תהליך שתחילתה במקום לא כל כך ידוע או לא כל כך גלוי, כן? אבל יש פה איזה עצה. מה העצה לפי איך שהרב קורא אותה? להשלים את כוח המדמה. יש פה פיצוי. ככה הרב מתאר את זה. אפליה מתקנת. וכוח המדמה הוזנח, הושפל, כן? לא טיפלו בו, ועכשיו אנחנו משלימים אותו. נהיין? אני מדלג רגע, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו, עוד מעט להתייחס למשפט החשוב הזה, אבל רק להשלים את הטיעון, מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג. הרב כרגיל מזהה תהליכים כמכוונים אלינו, לעם ישראל. והוא אומר, בוא נשפוט את זה על פי הזווית הישראלית. אומר, בעם ישראל כוח המדמה הוכרח להתמוגג. כוונה להתפרק, כן? מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. אומר, בעם ישראל יש תהליך ארוך ארוך של קרסום והתעלמות מכוח המדמה. כל מיני סיבות, פה הוא מציין את זה שהעליונות של התפיסה הרוחנית. מדמה זה, מדמה הרבה שנים, הרבה דורות, המדמה זה שטויות. או שזה יצר הרע, או שזה, לא יודע, דמיינס. האבל, אבל, אבלים, לא יודע, מי מתעסק עם זה בכלל? זה שטויות, זה אמרצות, לא יודע. התפיסה העליונה הרוחנית אומרת, מדמה זה, עזוב את זה, 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 זה. אתה תתעסק בשכל, וכמה פסקאות, לא זוכר, באורות התחייה, הרב אומר מאוד ברור, שכל, לאורך כל תקופת הגלות, יש דילוג. יש שכל ויש מעשה. אין רגש ומדמה. זה לא מדויק שאין רגש ומדמה, יש הרבה רגש ומדמה. אבל הם נמצאים כאילו ממילא, לא נוגעים בהם, לא מטפלים בהם. מה שיוצר כל מיני סוגים של מחלות. אחת המחלות שהדמיון חלש מאוד. לא יודעים מה לעשות איתו. מה שפוגע דבר ראשון בתפילות שלנו. כן, כי תפילה זקוקה מאוד, אני אומר את זה בסוגריים. כן. אנחנו באמת רואים מאוד בולט, באופן מאוד בולט, שאם על שלושה דברים העולם עומד, על תורה ועבודה וגמילות חסדים, אני חושב שתורה וגמילות חסדים זה קשה, אבל זה קל. למה זה קשה? כי לקנות תורה, חתיכת 48 דברים, וכן תורה ובייסורים ובעמל תורה וזה וזה וזה. אבל יש לך דרך ויש לך כלים. עם ישראל בנה לנו במשך בתי מדרש, ישיבות, דרכי לימוד, ספרים, מסורות. יש, אפשר ללמוד תורה בעם ישראל. כל שנייה קם לך הדף היומי, הרמב״ם היומי, הפה הזה, יש, תצא. יש לנו. גמח גם, ברוך השם. אלפי שנים, עם ישראל, לא היה קהילה בישראל, שלא היה גמח, לא היה צדקה, לא היה זה. עשייה, יש הרבה, כאילו אתה יושב על קרקע כבר, שכבר בנו אותה ואיבדו אותה וכבר תפילה? כמה שיעורים למדתם בישיבה, איך מתפללים? חשיבות התפילה, על התבוננות על התפילה, התבוננות על התפילה, יש ויש. איך מתפללים? אין מאיפה ללמוד את זה. יש הלכה, יש מה לעשות בתפילה. איך? קשה. אין לזה מילים אפילו. כאילו, זוכרים, שנה שעברה קצת למדנו פיסצנה בבני מחשבה טובה, קצת גישושים ראשונים, חסידים קצת, יש להם קצת, שצריכו לשמר. אבל זה באמת, כאילו, אני בא על פרש. לך תפלל. מה אתה רוצה שאני אעשה? אז מה אנשים עושים? מתפללים או בשכל או במעשה. או שאתה חושב בתפילה, ואז תפילה די מבאסת, או שאתה עושה תפילה. אחד הדברים שמטריפים אותי, הבן שלי אומר, עשיתי מנחה, עשיתי... ואני נטרף מזה. מה עשיתי? מה זה? לגו? כי עכשיו זה מצוקה... חותכת בכל המגזרים, בכל הגילאים, זה באמת כאילו אין לנו, זה ענף שהשתקח אי שם בימי הנבואה, בימי ה... יש מקובלים, עבר שם איזה, איזה ערוץ סודי, חשאי, ודאי שהם תמיד היו בעלי תפילה מעם ישראל, אבל נדבר, זה בכלל לא דומה כאילו העושר האדיר של הכלים ושל המסורת שיש בתורה וגמילות חסדים. זה המדמה, המדמה נעלם. למה? כי באמת, בוא נדבר פחות על הגלות, אולי גם לפני כן, כי המדמה באמת הוא מסוכן. יצרה דה עבודה זרה זה גם מהמדמה. די, גנזו אותו. שקל סטוגלה אמרו חלס, מדמה גמר אותנו. גמר אותנו. הביא את כל השפיכות דמים ועבודה זרה וגילוי הרעיות בטח. וכל מיני מדמה נכלה אותו באיזה... לא יודע איפה, נטמין אותו מתחת לאדמה. נהיה דת שכלית, מעשית. עכשיו כיוון שכך המדמה נחלש, הוא קורא לו, וזה גורם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון. רוח הקודש העליון, כדי שהוא יאחז, ככה אני קורא בינתיים את המילים לפחות, כן, הוא יתפס, הוא חייב מדמה. או כמו שהוא הגדיר את זה בשתי שורות מעל, שכוח המדמה הוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. עוד מעט ננסה להביא שני פירושים למה המדמה הוא קריטי לרוח הקודש העליון. עכשיו, על כן מתבסס כעת רוח המדמה, הרב אומר זה עצה רחוקה, כי כרגע אתה רואה רק את הקליפה. אבל מה שחוזר בגדול זה כוח המדמה. זה אומר כאילו, כמו שהרב התייחס לגוף, כמו שהרב התייחס לארץ ישראל, כן? אומר, זהו, הגיע זמן הגאולה, זה אומר שכל המרכיבים חוזרים למשחק. עם ישראל חוזר להיסטוריה, כל הכוחות חוזרים, אי אפשר יותר להתעלם מהם, אי אפשר יותר להזניח אותם. לא תטפל בהם, הם יפוצצו לך את העולם. המדמה חוזר כי כבר רוח הקודש העליון מוכן והוא רוצה להאחז והוא זקוק למדמה, אז המדמה מגיע. אממה, אנחנו לא מוכנים, או לא יודעים מה לעשות עם זה, אז הוא משתולל ברחובות.
מה זה רוח קודש
אומר? לא יודע. עוד שנייה. ננסה, לא יודע מה זה, לפי שהייתי יודע מה זה. בסדר? על כן מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו. רב לא עושה הנחות. לא יודע, אולי כבר הוא נגמר סוף סוף. אייפון 6, אייפון 8, לא יודע מה, שיגמר כבר. ואז יהיה כיסא נכון ושלם, שוב הביטוי הזה, בסיס, כיסא, לרוח השם העליון. כן, פעם שלישית שהוא... ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם. עכשיו השאלה הגדולה אחרי ההסבר היפה הזה, מה זה, למה המדמה הוא בסיס קריטי לרוח הקודש? למה? תגידו סברה פשוטה.
רוח הקודש זה לא שכל.
לא, נכון. למה? למה, למה המדמה הוא קריטי לרוח הקודש העליון? לאחיזת, הוא קורא לזה רוח. אז קודם כל כן, אנחנו, אפילו שאנחנו לא מבינים, אנחנו יודעים שהגבוהה היא במדמה. קשורה למדמה, אחוזה במדמה, זקוקה למדמה. כן? עכשיו, העברנו מה שעשינו, עשינו טריק, כי העברנו את השאלה למקום אחר, אז כאילו עשינו תשובה. כן, עכשיו תשאל רגע, אז למה הנביא צריך את המדמה?
כי איך הוא...
שיביתי
השני
תמיד,
איזה
כך
שלם
יוכל להרגיש את
נוכחות
השם בעולם,
זה
כוח מדמה.
כוח מדמה. אז שני כיוונים, אתם מושכים אותי לכיוון אחד, אז נסתכל על הכיוון הזה. אתם אומרים, עולם החוויה הוא קריטי גם ודאי לעבודת השם, ויותר מלעבודת השם הוא קריטי להשגות. כי השכל בסוף הוא חיצוני. שכל כמה שהוא יהיה מדויק וגבוה ומלוטש, ובן אדם למד את כל מורה גבוכים, ויודע את הרי השלילה, ויודע את זה, ומבין, יכול להגדיר את כל הגדרות באלוקות, בצורה מדויקת, וכן? עדיין זה, סליחה על המילה, הוא קצת פילוסוף. הוא מתבונן על, כאילו על זה תופעה חיצונית, ומסתכל עליה. מנתח אותה, מגדיר אותה. זה מרשים, זה חשוב, אבל זה לא דבקות. דבקות זה במדמה. או לפחות הפתח לדבקות, הבסיס לדבקות, זה עניין אחר, זה הסחפות, זה תחושת נוכחות של הקדוש ברוך הוא, בעולם שלך, כן? זה התפעלות, זה התפעמות, זה התרגשות, זה הסחפות, זה היבלעות, לא יודע, כן? איזה מילים שאתם רוצים, וזה השכל לא יכול לתת. כי השכל, הכוח שלו, זה שהוא מתבונן מבחוץ. הוא לא בפנים אף פעם. הוא צעד אחד אחורנית. לצורך העניין, הדוגמה הכי טובה לשכל, היא לא פרט קצת לשכל, אבל זה כמו צלם בחתונה. הוא נמצא בחתונה, יש זה, פה, שם. הוא מצלם את החתונה. דרכו רואים את החתונה. אבל הוא כאילו צלם. הוא רואה פרצופים שמחים, הוא פה, הוא יכול להגיד לך, זה חתונה, זה האח, זה הקלה, זה הזה, זה... יודע, מבין, הוא שולט באירוע, כן? אבל הוא לא בחתונה. החתונה זה מי שבמרכז הריקודים, שאתה קצת, חבר של החתן, יש לו לדבר על החתן, כן? זה מתחיל לגעת בחתונה, כן? זה צריך פה מדמה. אז זה כיוון אחד. בואו נראה פסקה כזאת. קובץ ב' שין י' א'. הרב פה מתאר כאילו את אותו תהליך רק מזווית הפוכה. הוא מתאר את זה איך השכל האנושי הולך ומתפרק. דומה קצת לפסקה הזאת. אבל הוא כבר, כאילו פה הוא כבר מנמק את זה מלכתחילה. ההשכלה האנושית יש לה חיסרון עצום, שהיא מצמצמת את מהות החיים. השכלה האנושית היא מצמצמת. למה? שהיא מגרעת הרבה מלשד הבריאות שבהוויה העשירה, שחלק הגון ממנה מתגלה בטבע הבריאות הגופנית והנפשית. מה הבנתם? למה ההשכלה היא מצמצמת את החיים, את מהות החיים? מה הסברה? תסבירו. מה?
זה לא משהו חי.
כן, כי השכלה היא הגדרה. אם עכשיו אני צריך להגדיר אותך, אני יכול להגיד עליך מלא דברים, אפילו דברים יפים, אפילו דברים מדויקים, חדים, מלוטשים, כן? מה שאני לא אגיד זה לא הוא, לא ידידיה, זה לא החיות שלו. הגדרה מילונית יפה, חשובה, אפשר להכניס אותו למאגר של שידוכים בעקבותיה, לא יודע מה, או סתם לזרוק אותו לזה מאגר של גוגל. אבל וזה נותן הרבה אינפורמציה לבן אדם, אבל זה לא הוא, זה לא, יש עושר שהוא בלתי ניתן להעביר בשכל. זה לא התפקיד של השכל בכלל להתעסק איתו. ואז זה בעיה, כשאנחנו מעבירים את כל הרכוש שלנו, האמונה שלנו, המוסר שלנו, הערכים שלנו, כן, דרך השכל, אז הם לאט לאט מצטמצמים. הם מצטמצמים למה שאפשר לדבר עליו, למה שאפשר להגדיר אותו, וזה הופך להיות משהו כזה. רואים את זה, החוויה מאוד פשוטה, זה שמישהו בא שואל אותך שאלה, עכשיו לא מספיק, נגיד שיש לך תשובה. מישהו שואל אותך שאלה על היהדות, על עם ישראל, על התורה, על הקדוש ברוך הוא, נגיד שיש לך תשובה. לא נדבר על זה שהרבה פעמים אין לך תשובה. נגיד שיש לך תשובה. אתה מרגיש אחרי שענית, אתה מרגיש שהמילים הם בסדר, ענית, לא יודע, כאילו בנית איזה מודל, איכשהו זה יסתדר. זה כל הסיפור, זה כל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. אומר לך מישהו, מה זה עם ישראל? תגיד, מה הסיפור? במה אנחנו שונים מכל העם? אומר לך, עם ישראל הוא מתקן את המציאות, הוא עם של התיקון עולם. הוא בסדר, הוא מתקן, לא יודע. זה כל סיפור, בשביל זה אנחנו לחמים, בשביל זה אנחנו זה, בשביל אנשים מסרו את הנפש, בשביל זה נהרגו שעות, זה פוגרומים, זה, בשביל לתקן, לא יודע. מילים הן תמיד קטנות. יש איגרת מאוד יפה של הרב, שהוא עונה לרבי מנשה לוין, שהיה גם סטודנט וגם תלמיד חכם ולא מבוטל, עשה כמה דברים חשובים, והוא התקרב מאוד לרב ושולח לו אגרות כאלה מגלות האוניברסיטה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, למה באוניברסיטה כולם מדברים סודר, יפה, בהיר, ואתה כותב כזה מפותל ושירי ומליצי? דבר קצת כאילו רד לעם, רבנו, תן דברים ברורים, תגיד מה אתה רוצה. תגיד, נעשה, אין בעיה, דבר, הגדרות, חותכות, מה? אתה מתפתה לי כאילו במליצות, בדברים לפעמים מורפלים, או שפה כזאת. אז הרב אומר לו, הוא מתנצב וזה, ואז אומר לו, אני לא מקנה יש לו ביטוי מאוד יפה, אני לא זוכר את ה... הוא אומר, אני לא מקנה באנשים שהם ברורים. ומי שהוא בענייני הרוח, הוא בהיר, הוא מעיד על עצמו שהוא גמד רוחני.
למה
הוא אומר? מה? הניסיון, הוא אומר, אני, הרב כאילו, הרב רואים אצלו הרבה, הוא כאילו רואה עולם עשיר, אדיר, השגה, כן? הוא אומר, אני מנסה לתאר לך אותו. עכשיו, אני יודע שאני לא יכול, אבל לפחות אני פותח את השפה שלי לכיוונים אחרים, כדי לנסות רק שתרגיש פחות את ה... זה כמו משורר, כן? משורר לא בא להגיד לך, משורר לא מדבר איתך בשכל. הוא לא אומר לך, תשמע, השמיים זה גוש אוויר שזה, והוא גם לא מדבר איתך דימוי, מטאפורה לעולם עליון, כן? הוא מנסה לתאר לך מה זה שמיים, כאילו. מה זה ברקים, מה זה רעמים, מה זה... לתאר, כדי, לא כדי שהתיאור יכניס לך פנימה, קצת תרגיש מה זה להיות שנייה לעוף. הרב, אתה רואה פסקאות, הוא אומר לך, אני, אתה הרבה פעמים מתחיל, גם ענייני רואה, שהוא אומר, לדבר פה ברור, זה כאילו לנסות פשט את זה, לחתוך את זה באיזה נוסחה, באיזה הגדרה, זה גמדות, זה שטחי, זה מצמצם את כל הסיפור. והשכל שלנו חייב לצמצם, זה הכוח שלו. אנחנו משתמשים בו, בוא נגיד, בניגלה, השכל הוא מלך. בלהגדיר את המציאות, בלבנות איתו מטוסים, לבנות איתו בניינים, לבנות איתו שס ופוסקים, לבנות איתו לא יודע מה, כן? הוא ענק, הוא מחזיק פרטים, מנתח, וזה פה. אבל כשאני מתחיל לדבר על פנימיות של דבר, פנימיות של בן אדם, פנימיות של תופעה, ודאי השגה בהשם, משהו, אז זה אומר, לתת עכשיו התפיסה בכלל. רק ראות הדליבה. כי מה, המחשבה, מה היא תעשה מזה? היא תעשה מזה מיד איזה, כמו שהרב קורא לזה, פסל רוחני, כאילו. הרב מאוד, יש הרבה מאמרים שהרב כאילו, הוא מכוון את התותח שלו מול שפינוזה. עכשיו, מי שקרא פעם שפינוזה, הוא רואה מה זה ניסיון לדבר רוח בשפה של שכל מצומצם. ראיתם פעם ספרים המרכזיים של שפינוזה? זה כמו הדסה. אחד, אלוהים הוא הכל. הכל זה. הוא מכיל את כל האפשרויות, לא יודע מה, קיום החיים. שתיים, ככה, טק, 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 טק. חומר ורוח הם שתי נגזרות מתחלפות. זה פה, לא זוכרת, כן. עכשיו, זה מדהים, זה שכל, הוא בן אדם גאון, בן אדם עם תפיסה, רואים שהוא יהודי, כן? אבל זה בדיוק זה, זה הרב הכי חושש, ממנו הוא הכי חושש. מהצמצום הזה של להפוך דבר להגדרה. בטח להפוך בן אדם להגדרה, זה אותו דבר.
אז בוא לא נדבר, בוא נהיה.
אז בוא נהיה רגועים לגבי הדיבורים שלנו, נכון? מסכים איתך, צריך קצת כל מה שאתה אומר הוא בערבון מוגבל. דבר הרבה, אבל בערבון מוגבל, שלא תחשוב שהמילים שלך זה הסיפור. המילים הם, אני מרגיש הרבה פעמים בשיעור, שאני אומר הרבה הרבה מילים, אבל אני כאילו לא יודע אם זה עבר, אם עבר מה ש, כאילו הנפש צריכה לגעת במשהו, איך היא נוגעת בזה, לא יודע. אם ירצה השם, יש דבריו נשמעים, אבל זה לא שתכתוב לי עכשיו סיכום של מה שאמרתי, הרי. לא יעזור לי ולא יעזור לך. זה המילים, יש ביטוי יפה כזה, מילים נקראות תיבות, נכון? מפרקים את המילים לתיבות. אז יש בה צא מן התיבה, בעל שם טוב הרבה דורש את זה בחסידות, יש הרבה ניואנס לצאת מהתיבה. התיבה היא רק הביטוי החיצוני כדי להדהד ולעורר אותך לנקודה הפנימית. אז זה לא, בלי תיבה אין כלום, אבל צא מהתיבה, אל תתקע שם. כן.
אבל כשאתה מסתכל על אנשים, אתה רואה דווקא השכליים הם היותר סגורים על עצמם, ומי שהולך יותר מדי לרגש דווקא הוא בסוג של בלבלות בדרך.
אז עוד מעט נראה אם זה בדיוק רגש, חוץ מזה, מי אמר שטוב להיות סגור על עצמך? אתה בהנחת השאלה שסגור על עצמך הוא בטופ, כאילו.
לא סגור, אבל אתה רואה שהם יותר מחלשים כזה, ויום כן, יום לא,
יום... לכן אמרתי, לשכל יש הרבה מעלות, השכל מקנה יציבות, השכל מקנה...
לא, אבל אתה רואה כאילו שדווקא מי ששם כאילו...
אבל אני אומר, זה תמיד, זה מה שקרה כלום של זהב. השכל נותן לך יציבות, נותן לך... חד משמעיות, נותן לך חדות, אבל הוא גם אומר לך וזהו, הוא גם יכול לחנוק אותך אם הוא יותר מדי תוקפני, אלים כמעט, כן? אז הוא יכול לחנוק לך את כל האמונה ואת כל הרגישות ואת כל המעבר שבדבר. ואנשים שיש להם שכל, יכול להיות שהם סגורים על עצם עכשיו, אבל זה מתייבש להם. זה לופ, הם סגורים בתוך התפיסה השכלית שלהם, ובסוף העולם הרוחני לא יכול להמשיך להתפתח ככה. טוב, בוא נקרא את זה בפנים, בסדר? זה רק התחלנו את התיאור. ההשכלה, אני קורא עכשיו בזרימה. ההשכלה האנושית יש לה חיסרון עצום, שהיא מצמצמת את מהות החיים. מגירה תערבה מלשד הבריאות שבהוויה העשירה, שחלק הגון מנה מתגלה בטבע הבריאות הגופנית והנפשית. כן, הרב רומז פה, שוב, אני אגיד את זה מאוד בקצרה, שאנחנו תופסים אמת דרך כל האישיות, והאישיות זה הכל. זה גם הגוף שלך, הבריאות שלך, הנפש שלך, האינטואיציה שלך, הדמיון שלך, הרגש שלך, לא כפרטי, הכל ביחד זה, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אתה אומר, מה הקשר עכשיו? חכם נגיד, גיבור ועשיר, כי אם זה כפשוטו, כן. זה מעיד שצריך אישיות, הרבה לומדים את זה, שהנביא צריך להיות אישיות, בריאה, שלמה, עוצמתית, עם כל הכלים שאישיות יכולה זה, גם פיזית, שרבנו צריך להרים את קרשי המשכן, שם הגמרא ככה, זה חלק מהשגת האמת שלו, אישיות ערנית, ערנית, חלק מהערנות זה בריאות, זה... אבל בסדר, זה סוגיה שלמה, לא ניכנס עכשיו. כל דבר קדושה, מוסר, אמונה וסגב, איננו מוכרחים, עם מעט ועם הרבה לבססו על איזה ציור של ההשכלה שלנו, ואז מיד הוא מצטמצם. וזהו משפט נוהג מתחתית המדרגה של אמונה יותר פשוטה עד רוממות התרחבות המחשבה לחוגים גדולים של חופש רעיון והפשטות מושכלות ברום מעלתן. זאת אומרת שלא תגיד זה רק שכל במדרגות תחתונות, תמיד השכל הוא מצמצם, גם במדרגות מאוד גבוהות שלו. והבסיס השכלי הזה, שהוא אנושי ומצומצם, הוא מעיק על הגילוי האלוהי העליון. שימו לב, גזירה שווה, רוח הקודש העליון, בסדר? שיש בתארת הקודש החיה, של אור אלוהים חיים העומד אחר כותלנו מוכן להעיר את כל הווייתנו. השכל חוסם את רוח הקודש, כשהוא מושל. מה קורה? וכל מה שהדורות מתאחרים, והזמנים של התגלות אורה של חיים יותר מלאים הולכים ומתקרבים, כן, אתם רואים, זה ממש מקביל לתיאור ההיסטורי שהוא תיאר בפסקה הקודמת. מתבטל יותר ויותר כוח הבסיס של ההשכלה האנושית, מכל ערכי הקודש. אבל זאת היא באמת הסרת הנרתיק והלבוש המחשיך ומצמצם את האור. הטבעיות דורשת את תפקידה, והיא חפצה להיות מתחברת לאור האלוהי המרומם ומלא חיים בלא ההסתרה של ההשכלה האנושית המלאה מחשקים. הוא אומר, ככל שאנחנו מתקרבים לתקופה הכי גבוהה, הכי גדולה, השכל הופך להיות סוג של אויב. קצת קיצוני, איך שאני מגדיר את זה, אבל הוא קצת, הוא מתחיל להיות חסם. ואז מתחילים לנגוס בו. והנגיסה הזאת, שההשכלה מתנגסת, כן, נוגסים בה, זה משני צדדים. מצד מעלת האורה העליונה הרחבה והעשירה הולכת ומתגלה לנשמות, מחשכת היא את אורה הכאה של השכלה זו, שהיא באמת מלאה דמיונות כוזבים וחוקים עשויים של מחשבות אדם שהם העוול. מצד אחד יש התגברות של רוח עליונה, ומצד שני הטבעיות הבריאה הולכת ועולה מלמטה למעלה במלוא טביעותיה, וגם היא מתשתשת את זוהר ההשכלה הנהוגה ומשימה לאל את כל אידיאליה. כאילו יש פה תנועת מלקחיים, דחק כפול, כמו שהוא קורא לו, מתוך דח, אומר, מתחילה תנועה מיסטית, או שאיפות, אנשים רוצים מעבר לשכל, רוצים משהו, מיסטיקה, לא יודע מה, כן? ויש להם גם, יש גם כנראה אמת בתביעה הזאת, ומצד שני, מלמטה, אנשים רוצים חומר, בריאות, חוויה, שתי ביחד, שתי התנועות האלה נוגסות בשכל. ומתוך דחק כפול זה מתאבים מכאובים רבים ברוח האדם שמתגלים בצורת בחילה בחיים, ייאוש, כפירה והפקרות, חוצפה וטירוף הדעת. כן, זה לא כזה חמוד כמו שהרב תיאר את זה. הרב תיאר את זה כאילו עם כפפות עד עכשיו, אבל בפועל זה גורם התפרקות של כל התרבות האנושית. אם השכל מתפרק, הכל מתפרק. בחילה בחיים, ייאוש, כפירה, הפקרות, חוצפה, טירוף הדעת, קטגוריה ומסתמה. אבל אלה הם רק עבים מחשיכים נושאי גשמי נדבות. יש פה תשורה אחת, לא נכנס עליה. רק, אז בואו רגע נעשה איזה סדר. אז כיוון אחד של הבנת הפסקה היא שבאמת הסיבה שהמדם חוזר פה, תופס היום תאוצה, זה באמת כי קצה נפשנו בלחם הקלוקל של השכל היבש. חלס, שכל יבש. כן? רוצים כבר את הפריצה, רוצים כבר את הדבקות, רוצים להיסחף, רוצים להיות בקרבת השם. כולנו, עם כל האישיות, עם כל החוויה, עם כל הרגש, עם כל המסירות, כן? והשכל עוצר את זה, והמדמה עכשיו כאילו משתלט. עכשיו, כמו תמיד, הקליפה קודמת לפרי, ולכן הביטויים הראשונים של המדמה לא היו קשורים לזה בכלל. כן? הם פשוט מעצימים את המדמה. עכשיו, פרקים את השכל, מעצימים את המדמה. בכל המערכות, בכל התרבויות, בכל המדמה תופס תאוצה, השכל יורד, כמו שתיארנו. רק הרב אומר, זה יצא מרחוק. מה התביעה מאיתנו? מה ההתעוררות מאיתנו? אנחנו צריכים להתחיל לחפש כלים של מדמה. אין, כמעט שמו אותנו במצב אין ברירה. מי שיאחז עדיין, כמו קרש בים, באיים של שכל, כנראה שלא יחזיק מעמד. לא שלא יחזיק מעמד. קיצר, זה לא שיעור מוסר, עכשיו, לא הדרכה, בסדר? אל תתעלו בי עכשיו. אני אומר, אבל עכשיו אני מסתכל על זה כאילו יותר רחוק. מה כל אחד באופן אישי? סיפור קצת שונה. אולי אחרי זה ניתן איזה איזון. אבל כרגע, היום מי שינסה לרפא את התחלואי המדמה, ויש להם מספיק תחלואים, בזה שהוא ינסה להחזיר אחורה לשכל, בוא נחזור לרציונל, בוא נחזור לדת שכלית, בוא נחזור להיגיון, בוא נרד על כל התופעות, סתם מדמה, שטויות, מדמיינים, מתרגשים, מקפצים, מתגלגלים, לא יודע, כן? בוא נחזור, בוא נתאסף חזרה לשכל. הרב אומר, אתה כאילו הולך נגד כיוון ההיסטוריה, נגד כיוון הצד השם. הקדוש ברוך הוא משקיע, 100 שנה משקיע פה במדמה, ואתה כאילו, לא, אנחנו רוצים 118, רוצים השכלה, רוצים... אלא מה? התנועה היא הפוכה צריכה להיות. הוא אומר, עכשיו אתה, ודאי שאתה צריך שכל, זה לא שאלה. אבל אתה צריך גם, יש פה תביעה, והתביעה היא כבר, תביעה היא הופכת להיות כבר must, זה כבר אוויר לנשימה, שאתה צריך בתוך הבית מדרש למצוא למדמה במקום, ולהתחיל לעשות פתח כלים של מדמה, ולהתלהב ממנו, ולסמוך בו, ולבקש אותו, ולהעיז בו אפילו. מה זה אומר? לכו לרבותיכם, תציקו להם, תמשיכו להם בתציעות, תגידו להם, חלה שכל, תביאו לנו קצת מדמה. שאלה גדולה, הלוואי שהיה לי מי ש... יש פה ושם, יש כיוונים כאלה קצת. מה אתם אומרים? יש לכם איזה כיוון? איך אנחנו משקיעים במדמה שלנו קצת, פותחים פתחים למדמה, לאחיזת רוח הקודש העליון? מה?
מוזיקה.
מוזיקה גם, בטח.
גם הדרכי הלימוד השתנו, כאילו, אם פעם כל היום היה גמרא, גם בציונות הדתית זה נראה לי בכל הזרמים.
שמה?
לא יודע, רבות החסידות, רבות יותר חוויה, לא דתי שהם...
אוקיי.
למשל פה בישיבות האלה, כאילו, תורת ארץ ישראל, כאילו, יש בזה משהו עבוד לחוויתי מאשר לימוד גמרא קלאסי, כאילו, זה נראה לי גם חלק מהתנועה הכנית המדורית.
אולי גם לקחת סוגיות וכאילו לטחון אותה עד הסוף, לראות איך היא עובדת מהרמה הטכנית, אחר כך לראות איך הופכים אותה למתאמית.
הולכים איתה, איך הולכים. להפוך את הסוגיות לתפילות.
גם לתפילות, גם למעשה, גם...
נכון, נכון. אי אפשר, רואים היום, אני אתן דוגמה קטנה. אתה יכול לבוא לחבר'ה תיכוניסטים, להגיד, תאמין לי איזה דור זה, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, אתה מתחיל טיפת שכל על כל דיר, כל אטרקציות, כל זה, כל צריך להלעיב אותה. ויש בזה אמת, כאילו, זה לא, כן. לא יש שקר להגיד את הדבר. אבל מצד שני, אתה יכול להגיד, לא. עכשיו, קח את זה הפוך. אומר, התורה שלך היא בשכל. הטענה היא כלפיך. הם עכשיו במדם, בסדר? עזב אותם. למה אין לך מה להגיד להם? אתה רוצה שכל? יכול להיות שלאחרים דבר בשכל. הם עכשיו... זה כמו שתגיד לי, הילד שלי בן 4, הוא וחד במדם, נכון? עכשיו, אני אגיד לו, תשמע... אתה לא רציני, אני יושב, תוכל סוגיות וזה, אתה מדבר איתי על כל מיני שטויות וזה. חכה, מדבר איתי בגיל 18, שתהיה לך קצת השגה, קצת אביס על סבורה, אפשר לדבר איתך. שאומר, הוא במדע, עכשיו, למה אנחנו, אני אומר, בהפוך על הפוך, אני מדבר על עצמי, למה אני כועס עליהם? כי אין לי מה להגיד לו. כי במדע מאין לי, הוא מביך אותי. אין לי, אני לא רב שלמה, קרלי בר, שאני יכול להגיד לו, אתה יודע מה? בוא, קר גיטרה, זו לא רק גיטרה, לא רק הקטע של המוזיקה, ובואו נשיר ביחד לילה שלם. לא רק האקסטזה שבדבר, שזה אחלה בחלה, כן? אבל גם להיכנס איתו לזרימה של מדמה, של דיבור, של חיבור, של חיבוק, של חבורה, של התוועדות, של התרגשות, של ריקוד, לא יודע מה. של השגת השם בחושים, לא יודע איך, לא יודע. אפילו רק לרצות את זה, אפילו רק לדבר על זה, אפילו רק לא יודע מה, שיח חבורה, משהו. עכשיו ואז יש המפגש עם המציאות, כאילו, אתה אומר, עם ישראל במדמה, לא יהיה מי לדבר, וזה פה שם. אחרי שהם יתקנו את עצמם, אז אפשר להתחיל לדבר איתם, כי עכשיו הם שטופים וזה. מה זה? למה אין לך מה לתת להם? במדמה.
כן, נראה לי רוב הפעמים אין מה לתת להם, כי זה נתפס מאוד כחולשה.
אז אני אומר, זה יכול, זה בדיוק השאלה. האם זה, אם אתה בא להיות נחמד אליהם ולרצות אותם ולדבר בשפה שלהם ולעשות להם משהו זה, הם גם לא ייקחו אותך, כי כזה יש להם 200,000. אתה לא נותן להם מדמה חדש. אתה לא נותן להם, אני מדבר על מדמה שיש בו איזושהי תחושה שהנשמה שלך פורחת. לא שאתה עושה לו סרטון חמוד. סרטון חמוד הוא לא צריך אותך, יש לו פי אלף ממך.
גם זה נתפס כחולשה.
אוקיי.
שהוא לא מתאמץ.
היא מאתגר את עצמנו.
אבל לא,
למה? למה זה נתפס כחולשה?
כי הוא לא מתאמץ בקושי.
אני אומר שוב.
זה מה שעושה לך טוב.
לא. אני אומר, זה דוד, אני מדבר פה על דוד צדדי. אתה מדבר מצד אחד, אני מסכים איתך 100%. המדם יש לו חולשות נוראיות. זה שהוא משאיר אותך בקטנות שלך, ואתה צריך, אתה יושב ככה, ובאים אליך, ואתה לא פעיל, ואתה לא... מסכים. אני שואל על הצד השני רגע. האם יש לך מה... אוקיי, שעה ביום, בסדר? כל מקטרגי המדם. תעבוד איתם כמו עריות, נגיד, מסגרת, קשיחות, מאמץ, לימוד. הוא רוצה בערב, בפנימיה, אם הוא בפנימיה, הוא רוצה מדמה. לגיטימי.
זה לא משהו מרכזי, זה משהו מהצד שיש.
אין לך מה להגיד לו. בשעה בערב, אין לך מה להגיד לו. אתה יכול לשים מוסרת של מישהו אחר, אין לך מה להגיד לו. זה המבוכה. זה כזה, זה יאללה, אתה אומר זה כזה, זה לקטנות, זה... הבעיה היא שאין לנו, אין לנו מידע בזה.
משחקים זה לא מידע נגיד פעילות עם...
כן, זה כן. גם. בסדר, אני אומר, צריך לחשוב. לא רק לחשוב, זה גם צורת חיים. זה משהו שהוא מתאווה. הוא אפילו סלנג. אני אומר לך משהו, לא יודע אם יש לי פרספקטיבה, אבל יש לי איזה 20 שנה. אני זוכר שהייתי נער, לא היה סלנג של עבודת השם. עכשיו זה נשמע מצחיק, אפילו אפשר להסתכל על זה הפוך, שזה הוזלה ומה. זה דבר ענק, זה מדמה, וזה ענק. זה שהיום נער שלא מבין מה החיים שלו, לא קרה חסיד, זה. הוא יכול להגיד, אני בוואלה אחי, אני בקטות מוחין. אתה יודע מה זה קטות מוחין, אתה יודע מאיפה זה, אתה יודע איפה זה בערי הקדוש, אתה יודע על מה הוא מדבר בכלל, מה אתה מבט הקטות מוחין, מה אתה מבלבל את המוח. כן, אבל זה ענק. למה זה ענק? כי בן אדם בגיל 16 חי במדמה, לא זוכר כלום. והוא אוהב סלנג, וזה סלנג זה דבר שהוא החיים שלך. הוא הדיבור, הוא אדם כאילו, אדם שזורם בזה, הוא לא הדיבור המעוצב הזה שהוא מדבר ליד הדודה שלו או בשיעור ליד הרב שלו. זה הכיף שלו לדבר ככה. עכשיו אם בן אדם מדבר בכיף שלו על כתות מוחין, אני מבסוט. זה מדבר. או כל מיני, לא יודע מה, כן, סתם אני מבין דוגמה, לא... מה?
הרב אמר
שצריך ליצור, להצליח להוריד את הגמרא למדמה. אני לא יודע את הגמרא, אני
שואל. אז השאלה אם לא צריך ליצור מצב, לא שהמורה או הרם מייצר את המדמה. כשכל אדם צריך ליצור את המדמה ומייחס לגמרא, יכול להיות שצריך ליצור שפה כאילו שגם מדמה וגם שכל. אבל להפוך את השכל של מנהלים בשכל, עכשיו למדמה, בשביל להפוך את הדילוג הזה, שלא להוריד את זה בשכל.
לא, מסכים. כשאתה לומד גמרא, תלמד גמרא בשכל. גמרא לומדים בשכל, זה ברור. שאלה אם יש גם איזו השקה ואיזו הפריה מה שאני לומד בשכל למדמה שלי. או שיש נתק. כן, אני אומר, אבל כמו ש... אני מסכים, אני רק אומר, כמו שיש מסורת בלימוד תורה, תלמיד רב, יש עכשיו ישיבה, איך שמתנהגים בישיבה, יש מסורת, אז זה לא שהוא דוחף לך את זה. אתה קולט שככה לומדים, ככה זה. במדמה יש הרבה פחות מסורת, הרבה פחות... אתה הולך, חסידויות, אני חושב שיש להם קצת, אתה רואה תחושה כזאת. בכלל העולם החרדי, לא רק חסידויות. גם ליטאים. יש להם גם מסורות של... לייבדיק, מה שנקרא. כאילו, כל מיני דברים שהם גם במדמה, לא רק מה... טוב, זה כיוון אחד. כיוון השני בפעם הבאה, אני רוצה השני. הוא אחר לגמרי.